כלומר, בעצם אתה אומר, אני רוצה להתענות, 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 להתאפק בקדוש ברוך הוא. אם אני... זה שיש לך מעשי שלו, לא עושה את זה, ואם יש סכורים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להתקן אותנו, ולזכר אותנו, ההבדל הגדול עם זה, שגם זה יכול לרוץ לרב, או למקובל, וזה ירוץ לרב, אבל זה לא זה, 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 זה
לא זה,
ואדם כמובן צריך אז לבחון את עצמו בצורה טובה, כי גם כמובן יש את האיסור עבודה זרה ממש, כמו כל העבודות זרות שיש, שלמדתם עליהן, ושזה ממש איסור, אבל יכול להיות אדם גם מקיים תורה ומצוות, אבל לא מאמין בצורה השלמה. יש לו דמיונות של סגנון אלילי, והדמיונות האלה זה שכאילו הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה קשר כדי להשיג דברים לעולם הגשמי. זה אם כן יסוד עמוק מאוד, וצריך לדעת בכל התורה כולה, הטוב והרע דומים מאוד. השאלה מה הכוונה? בהתחלה זה דומים מאוד, במשך הזמן כמובן רואים את ההבדל. למשל, יש מצווה מאוד גדולה של נישואים, אהבה, ויש תאווה. זה נראה אותו דבר, אבל באהבה המטרה היא יותר לתת, לשמח את הזולת, להוסיף חיים בעולם, ובתאווה אדם רוצה לדאוג לעצמו. בהתחלה זה יכול לראות בדיוק אותו דבר, אבל כיוון שהכוונה שונה, במשך הזמן זה אחר לחלוטין. אותו דבר גם כמובן באמונה בשם ועבודה זרה. זה יכול לראות בהתחלה אותו דבר. עובדי עבודה זרה יכולים להיות דבקים מאוד, עם מסירות נפש, אבל הכל בשביל העולם הזה. במשך הזמן, העבודה זרה תיפול, אולי תקום אחרי אחרת, וגם היא תיפול, ואילו אמונה בשם הולכת ומתקדמת, ועל ידי אמונה בשם אנחנו הולכים ומתקנים את העולם שלב אחרי שלב. נסביר את זה טיפה יותר. הגמרא במסכת סנהדרין בדף קב מספרת שאמר רב אשי, מחר אנחנו נעסוק בחברינו מנשה. כלומר, נקט לשון זלזול, מנשה היה מלך ישראל, אבל המלך החוטא ביותר, ולכן הוא אמר, נעסוק בחברינו מנשה. בלילה התגלה אליו מנשה, והבעית אותו בחלום, ואמר לו, אני לא חבר שלך ולא של אבא שלך. למה אתה קורא לי חבר? אומר, אתם עבדתם עבודה זרה. אז הוא אמר, אתה חושב שאתה חכם גדול? נבחן אותך. כשמברכים המוציא לחם מן הארץ, על היכן בוצעים את הלחם. לא ידע רב אשי, אמר, תגיד לי, מחר אני אגיד לבית המדרש בשמך. אמר לו, במקום שהלחם אפוי בצורה הטובה ביותר. אמר, פעל רב אשי, אמר, אם היה כזה חכם גדול, איך אתם עבדתם עבודה זרה? אמר, תדע לך, אם אתה היית בזמן שלנו, היית מרים את שולי הגלימה שלך ורץ לעבודה זרה. אנחנו, כי ידענו שזה לא כל כך טוב, לא הרמנו את שולי הגלימה, רצנו, אבל קצת יותר לאט. ואתה היית רץ הכי מהר. כלומר, אנחנו רואים, היה אז יצר חזק מאוד של עבודה זרה, שקשה עכשיו להבין, אבל אולי עוד לפני כן צריכים להבין. מה זה? הוא לא ידע איפה בוצעים את הלחם. נו, אז מה? זה כמו היום, יהיה איזה ילד, הסתכל בסעיף בקיצור שולחן ערוך, ולמד אותו, ושואל מישהו שאלה, ואומרים לו, נו, הוא יודע. אז בסדר, יודע סעיף בקיצור שולחן ערוך, אז מה? אז ראשית זה לדעת, עוד לא היה סעיף כזה בשולחן ערוך. כלומר, רב אשי ידע את הסעיפים שקיימים, וידע אין הלכה כזו, אין שמועה כזו עדיין. אבל יותר מזה, זה מראה על צורת הלימוד. אפשר לומר, הלימוד הרגיל אצל חכמים שאומרים איפה בוצעים את הלחם, אז עושים דיון. אולי מימין, כי זה ימין אשר רמה, אולי חותכים, אז זה מתאים לשמאל, אולי אמצע, וככה דיונים כאלה. ואילו אצל מנשה, זה לא היה מאיזה דיון כזה, אלא מהשראה. צריכים לברך במקום שהלחם הכי משובח. זה קידוש השם. כלומר, הוא הבין שיש לו הבנה כזאת עמוקה איך מתייחסים לריבונו של עולם, שהוא יודע מזה לדעת מה ההלכה. ואז הוא אומר, איך הגעתם לעבודה זרה? אלא מה, אנחנו מבינים שהיה אז יצרה מאוד מאוד חזק. והיה גמרא במסכת יומא, מספרת בעין זין, כשחזרו ישראל מגלות בבל של 70 שנה, אמרו, עד מתי יצרה זה מרקד בינינו, היצרה של עבודה זרה, וגורם לכולם לחתור, או להרבה לחתור, בואו נתפלל שיתבטל. שמו שלושה ימים, יצא גור של אש מקודש הקודשים, והרגו אותו, וזהו. על ידי זה בוטל יצרה של עבודה זרה. אמרו, כיוון שהשעה מצליחה, ננסה אז לבקש על יצרה של גילוי הראיות. תפסו אותו, קלעו אותו, שלושה ימים, ולא מצאו ביצה אחת בכל גבול ישראל. כלומר, פסק כל הפריון. כי היצר הרע הזה הוא גם מקביל יצר טוב. אז שחררו אותו, רק פגעו לו בעיניים כדי שלא יהיה יצר חזק בגילוי הראיות בתוך המשפחה. בכל אופן, אנחנו רואים, היה שינוי גדול בתחילת תקופת בית המקדש השני. השינוי היה שאפשר לומר, במקום אותה השראה עצומה של התלהבות מצד אחד לעבודת השם, מצד שני, אותה התלהבות יכולה להיות לעבודה זרה, ושוב, אמרנו, זה דומה. זה התלהבות מפני שאדם חש התרוממות נפש כשהוא מתקשר לכוחות עליונים, לעניינים מיסטיים, הוא חש התעלות. רק השאלה מה המטרה שלו? האם המטרה שלו להרגיש את הכוחות העליונים כדי להמשיך לחיות חיים גשמיים רגילים בלי לנסות להתעלות מבחינה מוסרית, או המטרה שלו להתקשר לריבונו של עולם, להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שזו התלהבות כזו חזקה, אז היצר הרע של עבודה זרה נורא מושך. ואני אגיד אולי יותר מזה, היצר הרע של עבודה זרה הוא יותר מושך בשלב ראשון מעבודת השם, כי היצר של עבודה זרה הוא מיד נותן סיפוק. אדם מרגיש אקסטזה, מרגיש שמחה עצומה, צדד גם כל עובדי עבודה זרה, כמעט תמיד זה היה משולב עם אלכוהול וסמים. תמיד זה היה ככה, כלומר, זו מין אקסטזה שהיא גם גופנית, גם רוחנית. חלק מהמקומות זה כלל גם גילוי עריות, כמו עבודת הבעל. כלומר, זה תמיד היה גם שרת נפש, התרגשות גדולה, אלכוהול. וכיוון שזה חיצוני, אז מרגישים את זה יותר חזק, חווים את זה יותר חזק. ולעומת זאת, עבודת השם, אדם מתעלה ודורש ממנו לימוד עמוק ותיקון המידות. זה יותר אמיתי, זה יותר יציב, אבל בשלב ראשון זה תמיד מושך יותר, העבודה זרה. אז אם כן, פגעו בעבודה זרה, אבל באותו הזמן נפסקה הנבואה. כלומר, אותו הכוח שמאפשר לאדם להתנסה, לראות, לקנות דברים רוחניים שבעליונים, זה נפסק. זה לעומת זה הנבואה ועבודה זרה. ואז מתחילה תקופה חדשה. עם תקופת בית המקדש הראשון, זו תקופה של נבואה, תקופת בית המקדש השני, תקופה של חכמים. כלומר, הלימוד התורה, כמו שנאמר, עמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה, זה העניין של חכמים. לברר כל דבר בעיון, בדייקנות, פרט אחר פרט, וככה מתקנים שלב אחר שלב את כל הדברים. וככה בעצם אפשר להגיד, מה שעשו בית המקדש, זה היה הפעולה שהרגו את יצרה של עבודה זרה, זה היה פעולה, נאמר, הרוחנית של זה. אבל בפועל, איך הרגו את יצרה של עבודה זרה? על ידי מסכת עבודה זרה. זו הדרך. העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. כלומר, בררו איך יכול היצר הרע הזה לגוע באדם ולפתות אותו שלב אחרי שלב. יש מאמר מאוד חשוב של הרב קוק, מופיע בספר אורות, נקרא מאמר חכם עדיף מנביא. כלומר, לכאורה נראה לנו שהנביא הרבה יותר גדול, יודע דברים שיש בעליונים, אבל אומר הרב קוק, בזמן שהייתה הנבואה, היה בעם ישראל רצח, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כלומר, יחד עם נביאים, זה לא עצר את החטאים החמורים ביותר. ומדוע? מפני שיצר הרע הוא לא בא ואומר לאדם, ישר, לך תהרוג. הוא מתחיל שלב שלב. כמו שהגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב עובד, יצר מתחיל, בהתחלה כמו חוט, אחרי זה כמו חבל, אחרי זה כעבודות העגלה חטאה. זה לא בבת אחת הוא מיד אומר לאדם לעשות לכתו בעבודה זרה, או לרצוח, או גילוי עריות. זה כמו, אני אומר לפעמים, זה ככה, כדרך אגב, אין בית כנסת, למשל, שהמקימים שלו התאספו ואמרו, בית הכנסת שלנו, כל הזמן ידברו בתפילה. יפטפטו, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, חזרת השץ, אין דבר, יש איזה מקום שככה התאספו ואמרו, זה בית הכנסת שלנו. אין דבר. כל מי שמקים בית כנסת, גם אם בקודם פטפט, הוא אומר, עכשיו יהיה בית כנסת מצוין. לא ידברו, לא יעשו עסקים, זה בית כנסת רציני. אז איך זה פתאום נהיה? זה לא, כלומר, אין החלטה. אחד דיבר, וכולם שתקו. לא העירו לו, לא אמרו דבר. ויש עוד כמה אנשים שקשה להם להיות בשקט, קצת היפרים. אז גם זה דיבר, וגם זה דיבר. והשני באמת כבר מתעניין מה הם אומרים, דברים אולי חשובים, וככה לאט לאט זה נהיה. כלומר, קלקולים לא מתחילים בבת אחת, זה מתחיל שלב שלב. גם בפרשת השבוע אנחנו נראה בעלותך. מתחילים לנסוע עוד פעם, אחרי שעשו הפסקה. ספר באמצע של ויהי בנשוא אהרון, כי להתחיל אותך החדשה, גמרנו עם החטא של העגל, חיפרנו עליו, הקמנו את המשכן, עכשיו התחלה חדשה. ואז מתחילים לקטר בקצה המחנה. הרשעים מדברים, לא עוצרים אותם, והים כמתעוננים. עד ש... כלומר, אחרי זה הספסוף. כלומר, בהתחלה זה הרשעים. עצרו, לא שתקו. אחרי זה, זה היו הספסוף. לא עצרו את הספסוף, כל העם מתעוננים. לא זו בלבד, אחר כך גם אהרון ומרים מדברים במשה. כלומר, לא עוצרים דבר כשהוא בהתחלה, זה מתפשט. ואגב, כששם נאמר שבתצא אש בקצה המחנה, אומרים מי נשרף שם? שני סוגים. הרשעים הגדולים שהתלוננו על הדרך, ו-70 הזקנים. למה 70 הזקנים? כי היו צריכים להגיד להם, למה אתם מתלוננים? והם שתקו. זה היה גם כי הם אכלו ושתו כשהיה מעמד הר סיני, וכשמשה רבנו הלך להיכנס לפרעה, אז הם נשמטו ופחדו. אבל בסדר, אפשר להבין, פוחדים. אפשר להבין, אכלו, לא ידעו שעשו. אבל עכשיו שיש פה פגיעה בכבוד שמיים, הייתה לכם הזדמנות אחרונה להינצל על ידי להעיר, ולא העירו. ואז הקלקול הלך והתפשט. ככה גם בעבודה זרה. אדם אומר לעצמו, הוא לא מיד מתחיל, הוא אומר, יש שם חוויות יפות. זה מסיר את הלב, מסיר את הנפש. וגם יש בזה משהו אמיתי אולי, כי זו חוויה רצינית. אז נתחיל משהו. ואז הוא נמשך עוד, והוא אומר, אני עוד יישאר ירא שמיים. אני אלך לבית המקדש, אני אעסוק בדברים שצריך. אבל זה הולך, וכך הוא הולך ונמשך אחרי זה, עד שבסוף כבר הוא לא יכול לעמוד, כי זה תחליף לעבודת השם. זה כמו עבודת השם, חוויות רוחניות, נפשיות, רק המטרה הפוכה. ואז מה עשו? אסור להגיד שלום לעובד עבודה זרה ביום עדו, 3 ימים לפני כן, לא לעשות מסחר איתו. בקיצור, עוד סייג ועוד סייג ועוד סייג. וכששומרים על הסייגים, פתאום אין יותר עבודה זרה בישראל. אותו דבר גילוי עריות. שומרים על כל דיני ייחוד, כל הדינים שצריך, אין גילוי עריות. גם רצח. נזרים בכל דיני ממונות, מתחילים, שלומדים סדר נזיקין, רואים כל הדברים שיכולים להיות, לא מגיעים עד לשם, לא מגיעים לחטאים החמורים. נעצרים הרבה יותר מוקדם. ועל ידי זה בעצם נתבטל יצר הרע של עבודה זרה. אמנם, יש אחר כך צמאון, מפני שהתחושה היא, בסדר, אז אנחנו שומרים את ההלכה, אבל איפה שאר הרוח? ואז יש צמאון לנבואה, והרב קוק אומר, זה מה שקורה כשחוזרים לארץ, יש צמאון לנבואה, יש צמאון להרגיש דבקות והתעלות יותר, ובעזרת השם הנבואה חוזרת, תחזור, ואז אומר הרב, יגידו הנביאים, נכון, הנבואה מאוד חשובה, אבל חכם עדיף מנביא. כמובן הנביא נותן את המטרות הגדולות, נותן שאר רוח, אבל כדי ליישם את זה בתוך המציאות, צריכים את החכמים. החכמים זה אומר אלה שיורדים עד פרטי הפרטים. החכמים זה אלה שעסקו, למדו את מסכת עבודה זרה, כתבו אותה, וכמוכם שממשיכים ללמוד את מסכת עבודה זרה, שכאשר לומדים אותה טוב ומתעמקים בטוב, אז מבארים את העבודה זרה. ועל גבי זה, מתוך כך אפשר גם לזכות לשפע הרוחני של הנבואה, בלי החשש שאותה התלהבות של נבואה תגיע לעבודה זרה. אמנם אני רק אסייג, אנחנו רואים עכשיו שכאשר יש התלהבות קצת של חזרת הנבואה, יש גם סטיות. יש, רואים את זה. שיש אנשים שעכשיו יש כל מיני מיליונרים שהולכים למקובלים, זה זולם. ילכו לרב, הרב ידרוש מהם קצת תיקון עמידות, להתחשב קצת בפועלים שלהם, זה בעיה. ככה הם הולכים, נותנים אפילו מיליון, אבל איך אומרים, מסודרים בשמיים, מעכשיו ואילך אין צורך, כן? הם גמרו את זה במיליון. זה יותר נוח. כלומר, אנחנו רואים עם חזרה קצת של ניצוצות של נבואה ושל רצון, של התלהבות יותר שמזכירה את בית המקדש, יש גם צדדים של סטיות. תמיד זה היה, אבל עכשיו אנחנו רואים לצד יותר, ולזכור שחכם עדיף מנביא. כלומר, החוכמה היא המסדרת. ואז הנבואה תהיה זכה וברה, ועל ידי זה אנחנו נזכה בעזרת השם, לבניין בית המקדש במהרה בימינו ולגאולה שלמה. אמן.